אנחנו בתפארת ישראל, פרק י"ב. אנחנו בעמוד ומ"א. ומ"א בעמודה השמאלית. ובמסכת מנחות. כלומר, המהר"ל רוצה להמשיך להדגים את מה שהוא הסביר בפסקאות הקודמות. והוא, א', שהאדם לפי היהדות הוא מרכז העולם, דהיינו שהכל נברא למענו, כולל מלאכי מעלה, ובכלל זה גם הגלגלים והכוכבים, הכל נברא למען האדם. ולכן, השלמתו של האדם אינה יכולה להיות על ידי ידיעת דברים שהם נמוכים ממנו, דיינו ידיעת העולם, כי הרי הוא למעלה מן הכל. אלא אף על פי שאדם צריך לדעת את העולם, אבל לא זה מה שישלים אותו, מה שישלים אותו זה ידיעת התורה. כי התורה היא באמת למעלה מן האדם, כי היא מאת הבורא יתברך. כן. אז מי זה האדם שהוא מדבר עליו? האם זה היהודי או זה האדם בכלל? זה שאלתך? תשובה. מכיוון שזה האדם בכלל, זה היהודי. כלומר, הזהות אדם מוצאת את ביטויה המושלם ביהודי. לכן ישראל נקראים אדם. מדוע הם נקראים אדם? כי הם אוניברסליים. הם שייכים לכל האדם באשר הוא אדם, וזה מה שמייחד אותם. במילים אחרות, היהודים הם בדיוק כמו כולם, אבל הם קצת יותר כמו כולם מכולם. פרש לדבריך. שמעת מה שהוא אמר? כל אדם בעולם יכול להיות יהודי, כולל הקושי באיסלנד, באיסלנד או האדם הלבן באפריקה, או להפך. כולם יכולים להיות יהודים, זאת אומרת שלכולם יש שייכות בצד זה או אחר בזהות אדם. מעולם לא תמצא שקוף יכול להפוך לאדם, נכון? אבל זה שכל אדם בעולם יכול להיות ישראל, זה אומר שלכולם יש שייכות לנושא. כן? בבקשה.
אבל ראינו בהרבה מקומות שהגויים נחשבים לבהמה. למשל כביום
הקדמות. כן, כן.
בהמה לא יכולה להפוך לאדם.
אתה ראית בהרבה מקומות ביטויים שמשווים גויים לבהמות. אני אקרא עוד משהו. יש גם הרבה מקומות שמשווים יהודים לבהמות. זאת אומרת, זה שיש ביטויים חריפים נגד הצדדים השליליים של הגויים, זה לא לרגע אחד מבטל כהוא זה, את זה שבצלם אלוהים ועשה את האדם, וזה שכל אדם בעולם, שאתה קורא לו בהמה, יכול להיות יהודי. כל זה נשאר נכון, לא? אמת או לא? אפילו הביטויים באים לשלול את הצדדים השליליים. זאת אומרת, יש באדם הרבה, אני בכל אדם, בין יהודי בין גוי, יש יצר הרע ויש יצר הטוב. כאשר אדם נמשך אחרי הרע, ראוי לגינוי? ראוי. כאשר נמשך אחרי הטוב, ראוי לשבח? ראוי. אז אם כך, יוצא כאשר אתה רואה ביטוי של גנאי כלפי כל אדם שהוא, בין יהודי בין גוי אגב, כלפי חומר כלפי גויים, זה כנגד הצד השלילי שבה זהות האנושית. מה?
אליעזר
וישמעאל
שישבו,
שבו
לכם פה עם החמור.
כן, 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 לא. יש צד שלילי, ודאי, יש צד
שלילי.
נכנס חי גן עדן. יש צד של שלילה באליעזר עבד אברהם, יש צד של שבח לאליעזר עבד אברהם. הרי אותו אליעזר עבד אברהם, שאתה אומר שעליו נגמר, שבו לכם פה עם החמור, עמה דומה לחמור, נכנס חי לגן עדן. לא מצאנו שום חמור שנכנס לגן עדן.
זה
עצמו מוכיח מה שאני אומר.
יותר מקצין את השאלה כי אם אתה שלילי.
לא, ההקצנה של השאלה גם גורמת לתשובה. שיש צד של שלילה, צד של חיוב. גם באליעזר עבד אברהם, מצד של שלילה, מצד שהוא שייך לגויות, והגויות לא יכולה להיות שותפה במה שעם ישראל שותף לו בעקדת יצחק, ויש צד עליונות, כן? דמשק אליעזר דולה ומשקה מתורת רבו וכו' וכו'. כמו שלמשל, יש לך חג פסח וחג סוכות. בחג הפסח אתה אומר שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו. אתה בא לשלול את הגויים. מה אתה עושה בסוכות? מקריב 70 פרים כדי לחפר על 70 אומות העולם. צריך להחליט, או שככה או ככה. הרי שניהם זה חג זכר ליציאת מצרים. אלא שזה דואלי, זה אמביוולנטי, יש צד כזה, צד כזה. כן, מה, זה כזה מסובך? הרי כל אחד מאיתנו גם מכיר בתוך עצמו, יש צדדים שפלים, יש צדדים נאצלים. כן. אני חוזר על שאלתך. האם גוי שהתגייר, או יותר נכון גר שהתגייר, האם זאת לא נשמה של יהודי שבטעות נתקע בגוף של גוי? עד כאן שאלתך. תשובה, לא. זאת טעות מצויה. אלא מה? גר שנתגייר כקטן שנולד. זאת אומרת שאנחנו מעניקים לו נשמה חדשה. מאיפה באות הנשמות החדשות שיש לנו להעניק לגויים?
מהסיני.
כן, יש כמו מלאי. נשמות של גרים העתידים להתגייר היו בהר סיני. אז אנחנו סידרנו לו משהו. אומרים לו, נכון שאתה באת בהתחלה עם נשמה של גוי, אבל מאחר ואתה עברת את כל המבחנים ואתה טובל במקווה, אנחנו נוציא לך מההברגה את הנשמה הקודמת, ונכניס לך נשמה חדשה. ואז הוא יוצא פתאום עם אור גדול, פתאום על הראש. השאלה היא מה עושים עם הנשמה הישנה, זה אף פעם לא התבוננתי בשאלה הזאת. מה עושים עם הנשמה הקודמת שלו?
נשים אותה באיזה מקום, מרחיקים אותה. מה היה לטוב?
כמו שרוצחים
בידיים,
זה מטוב
תוך בטון.
משקיע,
טוב.
אוכתי. אמן.
זה שאתה מפריע לשידור. בוא נו. חזק בו. טוב. אז אחרי כל ההקדמות הגדולות האלה, שבהם אנחנו אמרנו מה נושאו של המהר"ל, כלומר המהר"ל דן בשאלה של עדיפות לימוד התורה על פני לימוד החוכמות, אז אנחנו עוברים ובמסכת מנחות. דף נ' ג' עמוד ב', יבוא טוב יקבל טוב. מי טוב? לטובים. יבוא טוב זה משה. יכתיב, ותראה אותו, כי טוב הוא. ויקבל טוב זו תורה. נכתיב, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. אם כבר אנחנו מביאים את הפסוק הזה, אני רוצה להעיר שבמנחה של שבת, אצל אחינו הספרדים, אחרי שאומרים, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, סוגרים את דלתות ההיכל, אז אומרים קדיש. ואין אומרים בשבת, תיקון תפילתי כתורת לפניך וכו'. שלא כמו שהודפס בטעות בכמה סידורים חדשים. טוב.
בכל זאת בפועל אומרים.
מה זה בפועל אומרים? מי שטועה אומר. מי שטועה אומר. מה זאת אומרת, כמו אומרים? תבוא לבית כנסת שלי, תראה שלא אומרים.
השאלה אם של הרב זה דוגמה.
זה דוגמה, ודאי שזה דוגמה. מה?
סליחה,
מי שאותנטי, הוא לא צריך להצדיק את עצמו. מי שמשנה, הוא צריך להסביר למה הוא עושה רפורמה. מאז ומעולם, הספרדים, לא אמרו.
אתה יכול להגיד לרב שלי את זה?
מה?
אתה יכול להגיד לרב שלי את זה?
תגיד לרב שלך מה שאתה רוצה. תשאל אותו, מדוע חידשו? מדוע שינו ממה שהיה מקובל אצל הספרדים במשך מאות שנים? תשאל אותו.
עשו כמנהג של
הנהגה
טובה או דבר מסוים, יש לו
מקום. אבל פה זה הנהגה מוטעת. הלאה.
השתרשה?
לא, לא השתרשה. זה המדפיסים לא יפסיקו לנו הלכות.
למה לא אומרים?
בגלל שזה לא מתחננים בשבת. הקשיבה לכל שבעים. מה זה צריך להיות? טוב, אז בואו נמשיך. כן, ויקבל טוב, זאת תורה, דכתיב מה? אחינו אשכנזים לא אומרים את הפסוק הזה בכלל. לא ביום חול. לא, רגע, אני אסביר לך. אחינו אשכנזים לא אומרים את הפסוק הזה, לא ביום חול ולא בשבת. כך שההערה שלי עבורה מיותרת. אצל הספרדים שאומרים את הדבר הזה ביום חול, אז כמה מדפיסים שאינם יודעים מנפשם, אז הוסיפו את הפסוקים האלה, אולי בגלל שזה מישהו, המדפיס שמע מישהו שטעה ואמר, אז הוא חשב כך צריך לעשות. אז מה, אני צריך להיכנע לזה? לא. ויקבל טוב, זו תורה, דכתיב, כי לקח טוב, נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. מי טוב? זה הקדוש, מה יש לך יוסף?
לומדים.
לא, אם אתה לא... טוב. מי טוב? זה הקדוש ברוך הוא, דכתיב, טוב השם לכל. לטובים אלו ישראל, דכתיב, הטיבה השם, לטובים ולישרים בליבותם. וגומר. יבוא זה, ויקבל זאת, מה? אנחנו נמצאים בכיתה במכון מיר. כן. אנחנו בספר תפארת ישראל, פרק י"ב, בעמוד מ"א, בעמודה השמאלית, כפי שהיה בפעם שעברה. כן. עכשיו, אז אם כן, יבוא טוב, יקבל טוב, מטוב לטובים. ממשיך המדרש, יבוא זה ויקבל זאת מזה לעם זו. יבוא זה משה, יכתיב, כי זה משה, האיש. ויקבל זאת, זו תורה שנאמר, וזאת התורה. מזה, זה הקדוש ברוך הוא. יכתיב, זה אלי ואנווהו. לעם זו, אלו ישראל שנאמר, עם זו קנית עד כאן. אם כן, גם פה, כמו טוב מטוב, יבוא טוב, יקבל טוב מטוב לטובים, כמו כן יבוא זה ויקבל זאת, מזה לזו. נכון? זה כתוב. הנה, בא לבאר שני דברים גדולים. האחד אשר... אפשר להסביר את זה? זה בדיוק שזה המהר"ל נמצא פה. המהר"ל נמצא פה, כפי שאמרנו, כדי להסביר את זה. מן הסתם, אם עד עכשיו הוא לא הסביר, אז הוא יסביר את זה בהמשך. יש להניח. טוב. הנה בא לבאר שני דברים גדולים. האחד אשר אמרנו בפרק שלפני זה. כי התורה מיוחדת, אגב בכלל אם אתה מדבר כבר על טעויות של מדפיסים. לפני 100 שנה כבר מישהו הדפיס שבמוסף של יום טוב שחל בשבת מוסיפים רצה וחליצנו. משהו כזה. לא. לא, לא, מוסיפים אלוהינו ולאבותינו רצנה במנוחתנו. כן? לפני קדש אלו במצוותיך. דבר שלא היה ולא נברא במשך מאות בשנים. אז מישהו, איזה מדפיס אחד בירושלים כתב את זה, אז זהו, גמרנו? מה פתאום? לא נכנע. הלאה. מדי שלא אומרים, לא צריך לומר בכלל. טוב. ודאי, לא צריך להגיד. מה, החזן המבוגר לא אומר, נכון?
הוא לא אומר.
הוא לא אומר, ודאי. ודאי, צריך את כל הסידורים האלה להכניס לגניזה ולהדפיס מחדש. וזהו. טוב, טוב, יש כמה דברים לעשות. זה שפתאום הכניסו יהי שם אחרי מנחה. כשאין תחנון, ואחרי שחרית ואחרי מנחה, פתאום אתה שומע ספרדים אומרים יהי שם. מה, זה ערבית? הלאה. הנה בא לבאר שני דברים גדולים. יש מישהו חושבים שהם יותר צדיקים, הם מעריכים בכל מיני תוספות. טוב, הנה, זה סתם הייתה השתלחות ככה בשביל להתחיל ככה את השבוע עם משהו. טוב. בסדר, מדי פעם אני זורק פה ושם, לא?
יש גם
ברכת
המזון. אתה רוצה שאם אחד חצר בבתי כנסת? זה לא פשוט משהו.
מה?
אנחנו מדברים על זה, בברכת המזון גם? מגדיל ומגדול.
טוב, זה... לא, קודם כל, מגדיל ומגדול יש לזה מקום. כיוון שזה בשמואל בעד, זה בשמואל וזה במנוחים. זה השערה, אין ראייה שזה טעות מדפיס. טוב. הנה בא לבאר שני דברים גדולים. האחד... אשר אמרנו בפרק שלפני זה. כי התורה מיוחדת מכל הנבראים, שכל הנבראים יש בהם בחינה שמתייחסים אל החומרי. והתורה, מצד שהיא גזירת השם יתברך, אינה מתייחסת אל החומרי, רק אל גזירת השם יתברך. ומצד הזה אין בה בחינה חומרית כלל, וכמו שהתבהר. זאת אומרת, התורה איננה עוסקת, כלומר, התורה אין מהותה חומרית כלל. אף על פי שהיא עוסקת בעניינים חומריים, השור, הבור, המבעה והאיבער. אז היא אומרת לנו, זה מותר, זה אסור, בניינים חומריים. אבל זה לא החוק של הדבר החומרי. כי אין שום דבר, למשל, בשור, שמחייב אותו לשלם נזק כשהוא הזיק. אלא זה החוק הכפוי מבחוץ שקובע את הדבר הזה. יוצא שעצם זה שיש בתורה ממד של כפייה, זה מה שעושה אותה עליונה מעל הטבע. לכן, העיסוק בתורה, אומר המהר"ל, הוא עיסוק בדבר שאינו חומרי. איך הדבר הזה... אתה שואל, מה עם חוק מדינה רגיל, שלכאורה גם הוא כפוי על האדם, אסור לעבור באור אדום, למרות שאני רוצה לעבור באור אדום, נכון? תשובה, אין זה כלל וכלל נכון, מסיבה פשוטה, החוק של המדינה נקבע על ידי בני אדם. מאחר והוא קבוע על ידי בני האדם, אז ברור שהוא בא ממקור אנושי. מה שאין כן החוק של התורה, מלבד זה שהוא נקבע על ידי הקדוש ברוך הוא, הוא גם נשאר חיצוני לדבר שבו הוא חל, מאחר והוא כפוי.
גם החוק הרגיל הוא חיצוני. גם חוק המדינה הוא חיצוני.
נראה לי שלא הבנת את תשובתי. אני חוזר עוד פעם. החוק של המדינה, אני לא צריך שום ראיה לזה שהוא אנושי, כי כולי עלמא לא פליגי בזה.
נכון.
עכשיו, החוק של התורה הוא אלוהי. עכשיו, זה שהוא אלוהי, זה לא בגלל שהוא כפוי. הוא אלוהי בגלל שהשם נתן אותו. בסדר? דבר אחד. אבל שמה תאמר, אף על פי שהשם נתן אותו, אולי זה בכל זאת קצת חומרי, כיוון שזה עוסק בדברים חומריים. זה מה שאני מסביר, אבל בסך הכל אני אמרתי. שמה שאני אמרתי היה בירור של שני צדדים של הנושא של התורה. התורה מצד אחד היא אלוהית, כי היא מאת השם, בלי קשר לזה שזה כפוי או לא כפוי. בסדר? עכשיו, אחרי שאני אומר לך שהיא אלוהית והיא מאת השם, נשאלת פה שאלה חדשה. אמנם היא אלוהית, אבל אולי היא חומרית, בגלל שהיא עוסקת בעניינים חומריים. על זה באה התשובה, מאחר והיא כפויה מבחוץ, אז היא לא עוסקת כל כך, היא לא מאוחדת עם הדבר, עם הנושא החומרי. היא לא זהה, זה לא כמו שלמשל, אבן נופלת, אז היא, בתוך המים, אז היא עושה גלים. זה חלק עצמי של החוק הטבעי. בסדר? אהו, חוק, כי אתה לא שומע עד הסוף את המשפט. אני עוצר באמצע המשפט, כי אני רואה שפתאום כבר יצאת מהעסק. אני חוזר עוד פעם. אבן נופלת למים, היא עושה כאלה עיגולים? בסדר. האם החוק הזה הוא חוק שמישהו חקק אותו מבני אדם? לא, זה אפילו גם לא חוק שהקדוש ברוך הוא חקק, כלומר, זה חלק מהטבע הכללי, אלא ריבונו של עולם יכול להחליט שמי שזרק אבן לתוך המים של חברו ישלם כך וכך. אז זה כבר הופך להיות חיצוני לדבר. בסדר, אבל עצם זה שנעשים עיגולים מסביב לאבן, הדבר הזה הוא עצמותי, הוא מאוחד מבחינה חומרית עם הנושא החומרי. אז מאחר והתורה היא כפויה, זאת אומרת היא חיצונית במידת מה לנושאים שהיא עוסקת בהם, לכן אף על פי שהנושא של התורה הוא חומרי, היא נשארת בעליוניותה הבלתי חומרית, גם בשעה שאתה עוסק בעניינים חומריים. עד כאן ברור? אוקיי, זה מה שאמר אמר.
מה הנפקלינה נגיד אם זה חומרי או לא חומרי?
כי לפני כן בפרק הקודם הסביר המהר"ל, שההתעסקות בידיעת הנבראים, דהיינו, הגלגלים, הכוכבים וכדומה, אף על פי שזה דבר נעלה, זה בכל זאת נשאר חומרי. ולכן לא יכול להיות שהנצחיות של הנפש, שהיא דבר רוחני, תושג על ידי ידיעת מדע הנבראים. כיוון שזה חומרי. מה שאין כן התורה שאיננה חומרית, אז על ידי העיסוק בה, האדם יכול לקנות את נצחיות הנפש. בסדר? זה מה שהוא אמר בפרק הקודם. אז עכשיו הוא מסביר שמה שהוא אמר בפרק הקודם, זה מה שהמדרש אומר כאן. כן, יש פה שאלה. באותה מידה, למה כל האנשים לא יכולים להיות מוסלמים? למה המוסלמים לא נקראים אדם? אני לא מבין. כל האנשים יכולים להיות מוסלמים. אני לא מבין את השאלה בכלל. מי שרוצה, יכול להיות מוסלמי, אין בעיה. עכשיו, למה הם לא נקראים אדם? מה? לא, אני אסביר מה הכוונה אדם. הכוונה שכל זהות אנושית בעולם התייחדה בייחודיות מסוימת. כלומר, למרות הטענה, למשל, המוסלמית, לזה שהאסלאם מתאים לכל בני האדם, במובן הזה האסלאם הוא דת קוסמופוליטית, למעשה אנחנו רואים שהאסלאם משתרש רק בסוג מסוים של חברה אנושית. מה שמראה שזה לא מתאים לכל בני האדם. כך שהאסלאם לא יכול לטעון לתואר אדם, אלא לתואר חלק מן האדם. ברור? כלומר, אם אנחנו נכניס את כל המרכיבים הידועים של הבדיחות המטופשות, בספינה אחת נמצאים סנגלי וצרפתי ונורווגי ואמריקאי ורוסי וסיני, מכירים את הבדיחות האלה? ואז ממשיכים את הבדיחה. עכשיו, אם לוקחים את כל המרכיבים של כל הבדיחות, האינטגרל של כל הבדיחות האלה שנאמרו, נקבל 70 אומות בספינה אחת, נכון? אם הספינה מתחילה להתערבב, מתקבלת דמות אחת, היהודי. מובן? כלומר, היהודי הוא האדם במובן הזה שהזהות של היהודי היא האדם. וללא כל ייחודיות. מה שאין כן, הנורווגי הוא סוג מסוים, הוא סוג מסוים של זהות אנושית, אדם.
כן? כולם יכולים להיות יהודים?
אתה שואל אם אני אמרתי שכולם יכולים להיות יהודים. התשובה היא כן. אמרתי הרבה דברים. אני אמרתי שכל בני אדם יכולים להיות מוסלמים באופן תיאורטי. אמרתי גם לפני כן, וזה מה שהוא שאל, האם כל בני אדם יכולים להיות יהודים? אני כן אמרתי את זה, אני עומד מאחורי זה. עכשיו יותר מזה, כל בני האדם יכולים להכיר את עצמם מבחינה מסוימת ביהודי. שהרי הזהות היהודית כוללת את 70 האומות. למשל, אם תשימו לב, מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה אין יהודים. נכון? לא, אין יהודים. למשל, יש יהודים במרוקו, יש יהודים בצרפת, יש יהודים באמריקה, יש יהודים ברוסיה. מה יש פה? פה יש רוסים, אמריקאים, צרפתים, מרוקאים וכו', תימנים. יש גם תימנים? טוב, אז מה זה אומר? זה אומר שמה מבדיל בין סוג זה של יהודי לסוג זה של יהודי? לא, הגוי שאצלו הוא חי. זאת אומרת, כשיש חיכוך על רקע הדתי במדינת ישראל, מה זה? זה גוי ממרוקו וגוי מפולין שרבים דרך שני יהודים. כלומר, בסופו של דבר, האינטראקציה הכלל אנושית מושגת דרך החברה הישראלית. כמו שנאמר, יצב גבולות עמים ומספר בני ישראל. כן? ש70 נפש שירדו מצרימה, שהיו הגרעין המקורי של האומה, מכוונים כנגד 70 אומות העולם. למור שאנחנו אומה אוניברסלית. יש פה שתי שאלות.
אז כל האום יכול להיות בארץ.
כל האום נמצא בארץ. כלומר, מה שהאום מנסה לעשות באופן משפטי, אנחנו עושים באופן קיומי פה. נכון, יפה. מניין לך, כבוד הרב שרקי, ששום חמור לא נכנס לגן עדן? לא פגשתי אותם. נשמה של גוי לא נזרקת, אלא הוא מקבל תוספת נשמת יהודי. הם מקבלים שדרוג. טוב, בסדר, אולי. הוא אומר שהנשמה הקודמת לא... כן, לא, כלומר לא מוציא מהברגה, אלא יש כאילו הברגה אופציונלית. כלומר, יש חיבור לנשמת ישראל. אז אולי יש כאלה שנולדים עם החיבור וכאלה שלא. טוב, מה אתה אומר? אנחנו לא.
אבל לא רוצים שכולם יהיו יהודים, כמו שהרב אומר, כאילו כולם יכולים להיות יהודים, אז מה, אנחנו רוצים לעשות שכולם יהיו יהודים?
שאלה חדשה. האם אנחנו רוצים שכולם יהיו יהודים? תשובה, כן ולא. כלומר, אנחנו לא רוצים שהם יצטרפו לעם ישראל, אבל אנחנו כן רוצים שכל העולם כולו יהיה יהודי, במובן יותר רחב של המילה. במובן של שייכות לרעיון של גוי קדוש. בינתיים, מי שרוצה להתקדש בקדושת הפרט, אז הוא מקיים 7 מצוות בני נוח וקצת יותר מזה. מי שרוצה קדושת הכלל, יוצא מן הגויות, נכנס לתוך עם ישראל. לעתיד לבוא, אנחנו רוצים שתהיה קדושת הכלל גם אצל אומות העולם. שמלמדו את זה. שנאמר, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. כלומר, אומות שלמות מצטרפות. והיו לי לעם. כתוב. פסוק בזכריה, לא? לא, אנחנו רוצים שכולם יהיו עם השם. כן? כלומר, שמה שאנחנו הצלחנו במובן הקולקטיבי להיות, דיינו, אומה שהיא עם השם, הדבר הזה אנחנו יכולים ללמד אותו לאומות העולם. ואז הם ילמדו מה זה להיות יפן קדושה, אני יודע מה זה להיות נורווגיה קדושה, זה חידוש עצום. כן? אבל אז מה אנחנו נהיה? אנחנו נהיה כהנים. אנחנו במדרגת ממלכת כהנים במובן האמיתי של המילה. כהנים של כל האומות. כן.
מה הפירוש שכל אחד יכול להיות מוסלמי?
מה פירוש זה שכל אחד יכול להיות מוסלמי? שלפי האסלאם כל אדם יכול להתאסלם, מה הבעיה? לצערנו הרב, יהודי יכול להיות מוסלמי, מה הבעיה? ברור, הוא לא מפסיק. סליחה, אני לא אומר, אתה שאלת השאלה אחת, אבל אתה ניתה כאילו זאת השאלה אחרת. השאלה הייתה, האם כל אדם יכול להיות מוסלמי? תשובה, כן. האם כל אדם יכול להפסיק להיות משהו? תשובה, לא. במיוחד ישראל. זאת אומרת, כשאני יהודי, גם אם חס וחלילה מתאסלם, אני לא מפסיק להיות יהודי. יכול לאמץ, מה זה להיות מוסלמי? זה סוג של אמונה. בסדר, אז כל אדם יכול לאמץ את האמונה הזאת. בסדר, זה חיצוני. נו, יאללה. איפה אנחנו? אז הנה בא לבאר, אני שוב חוזר פה לשורה השנייה. הנה בא לבאר שני דברים גדולים. האחד אשר אמרנו, בפרק שלפני זה, כי התורה מיוחדת מכל הנבראים, שכל הנבראים יש להם בחינה שמתייחסים אל החומרי, והתורה מצד שהיא גזירת השם יתברך אינה מתייחסת אל החומרי, רק אל גזירת השם יתברך, ומצד הזה אין בה בחינה חומרית כלל וכמו שהתבאר. והשני, הדבר השני שחזל רצו לבאר בגמרא במנחות, במה שהתורה היא השלמה וצורה אל האדם שהוא נחשב צורה אל העולם, וכמו שנתן שבח והודעה על המעל, כן, אז זה הדבר השני, זה מה שהוא הסביר בפרק הזה. שמאחר והאדם הוא צורת העולם, והתורה היא צורה לאדם, לכן ראויה התורה לאדם להשלים אותו. וכמו שנתן שבח והודעה על המעלה במה שיש בתורה האמיתית, והיושר ביותר כמו שדבר למעלה, ועל זה אמר ברי רחמנדי אהיב לנו אוריין תליטאי, זה ההגדה הקודמת, בעתה לבאר שתי מעלות האחרונות, ולכך אמר יבוא טוב. מה זה טוב? מי זה הטוב הזה? כן? אז נראה לי שלא קראת את המדרש שקראנו אותו לפני כן. יבוא טוב זה משה. שנאמר ותראה אותו כי טוב הוא. לכן הוא אומר, מה פירוש המילה טוב? למה קראו למשה טוב? כן. לשון טוב מורה על הדבר שהוא נבדל מן החומרי. וזה ידוע לפי שדבק בחומר היעדר והחסרון שהוא רע, ואין ספק בדבר זה כלל, ובהרנו בעריכות במקום אחר. לכך, ולכך אמר, כי לא היה מוכן, מה? אתה שואל, הרי כתוב בכל הבריאה, כל פעם שמשהו נהיה חומרי, וירא אלוהים כי טוב. אז זה יכול סותר את מה שאומר המהר"ל, שטוב זה לא דבר חומרי. נכון? מכאן שמה שנאמר בבריאה כי טוב, לא נאמר על החומרי. הלאה. אם לפי המהר"ל, הביטוי טוב איננו חל על הצד החומרי, זאת אומרת שלפי המהר"ל, כל מקום שבו כתוב בספר בראשית, וירא אלוהים כי טוב, איננו חל על הצד החומרי של הבריאה. תלמיד של כבוד הרב שואל, במחילה מכבוד הרב, יהודי איננו מיקס של 70 אומות, אלא ישראל האמיתי. כי יש יהודים שהם צרפתים ואמריקאים ועיראקים וטורקים. האינטראקציה נגרמת כאשר יהודים מתחתנים. ואז נוצר אדם חדש, הכולל בתוכו את המיקס, במחילה מכבוד הרב. וואלה, כמה פעמים בקשת מחילה? מחול, מחול, מחול. אלא מה? לא יודע, יש לו כנראה, הוא חושב שהוא חולק על מה שאני אמרתי. הבעיה היא שאני לא הבנתי במה הוא חולק על מה שאני אומר. התחלה הוא אומר, יהודי איננו מיקס של 70 אומות. אחר כך הוא אומר, כשהיהודים מתחתנים, אז נוצר אדם חדש, הכולל בתוכו את המיקס. אז זה יכול להיות אותו דבר. זה מה שאני אמרתי, לא הבנתי במה הוא חולק על מה שאני אמרתי מקודם.
אולי על המחילה.
יכול להיות.
הרב, יכול להיות שהמרא פה מדבר על הבעיה של הגשמת קדוש ברוך הוא, בגלל זה הוא מנסה להדגיש את הקטע שזה לא חומרי?
האם המהר"ל רוצה למנוע פה הגשמה של הקדוש ברוך הוא? לא, זה לא הנושא שלו. הוא רוצה להסביר מה זה התורה. שאלה נוספת, אם נהיה ממלכת כהנים, אז בעצם הארץ שלנו הופכת להיות בינלאומית, כלומר של השם. וגם אנחנו לא נעבוד, אלא נתפרנס ממעשרות של הגויים. ואם כל הציור הזה נכון, אז החרדים מתכוננים לעתיד. טוב. טוב, בואו נראה כל חלק וחלק של מה שנאמר כאן. אם נהיה ממלכת כהנים, אז בעצם הארץ שלנו הופכת להיות בינלאומית, כלומר של השם. זה נכון. כי ביתי, בתפילה, יקרא לכל העמים. ולכן מפני שירושלים היא עיר של כל העולם כולו, ומפני שארץ ישראל שייכת לעולם כולו, לכן הארץ הזאת צריכה להיות בשליטתו של עם אוניברסלי באמת. דהיינו עם ישראל. כי רק אנחנו יכולים לבוא בשם כללות האנושיות, ולא מטילים פה אופי של סוג מיוחד של זהות אנושית. זה דבר אחד. דבר נוסף, לא נעבוד אלא נתפרנס ממעשרות של הגויים. זה נכון. זה נכון, כתוב, ועמדו זרים וראו צונכם, ובני נחר יקריכם וקורמכם.
אבל גם היום מתפרנסים חלק מהמעשרות.
מאיזה מעשרות?
מקבלים מארצות הברית וזה.
כן, כן, נכון, נכון.
המכירה של עסקה, זה משהו.
עכשיו, ואם כל הציור הזה נכון, אז החרדים מתכוננים לעתיד. אני לא יודע בדיוק לאיזה חרדים אתה מתכוון. לאלה שלומדים בכולל ומקבלים כסף על זה, אולי לזה הוא מתכוון, נכון? אז הוא רוצה להראות שזה ההכנה לעתיד. אני לא הבנתי בדיוק את הקשר. כי הרי לעתיד לבוא זה אומות העולם שמפרנסים את ישראל. לא יהודים שמפרנסים יהודים. איפה לקחו את זה?
אם לבוא זה יהיה צונחר, אבל אחרים יבוא.
נכון, בדיוק. מה? יששכר וזבולון זה משהו אחר לגמרי.
אמרת מאיפה קיבלו כסף? לגויים. אמרתי, אם פה הוא למד
אולי. לא, 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 לא.
יהודי עובד ואחד לומד.
יהודי עובד ואחד לומד. ואחד מחזיק לשני. איפה ראית דבר כזה? מה פתאום?
היום אתה נותן ביטוח לאומי.
זה מה שאני מסביר לך. ברגע שאתה מקבל כסף על לימוד תורה, אתה הופך את התורה לדבר חומרי. מה זה מחלוקת? אבל זה פשע. זה חילול השם. הרמב״ם כותב, כל המעלה על דעתו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וקיבה את מאור הדת ונטל חייו מן העולם הבא, לפי שאסור להתפרנס, ליהנות מדברי תורה בעולם הזה. עכשיו אני רוצה להבין למה הרמב״ם אומר נטל חייו מן העולם הבא. כי פשוט העולם הבא הוא לא אינטרסנטי, הוא גם לא חומרי. ברגע שאתה מקבל כסף על תורה, הפכת את התורה לאיזה מכשיר לקבלת כסף. שזה סוג של בושה וחרפה. אני לא מבין בכלל איזה מעלה יש בזה. זה חילול השם.
בכל זאת.
מה הבא בכל זאת? מה אתה אומר, רבנים לא מתפרנסים? רגע, לא הבנתי. רבנים, צריך שיהיה להם מקצוע. למשל, אחד הוא צורף, השני רופא, השלישי...
בסדר, אבל תלמידים.
מה?
תלמידים. אבל רב שמלמד מהלימוד, הוא מקבל שכר על הלימוד.
רב שמלמד, הוא מקבל שכר על זה שהוא מלמד.
כן.
זה פשע, זה אסור. זה אסור.
לא, אתה לא שכר את
מלמדי תינוקות,
למדי זה... זה אסור.
בסדר.
מלמדי תינוקות זה מותר רק אם הוא מלמד תורה שבכתב. מדוע? כי אם הוא מורה לתורה שבכתב, זה נקרא שהוא שמרטף. כי הרי הספר כתוב לפניהם. ככה כתוב. ברגע שהוא למד תורה שבעל פה, הוא עובר על איסור חמור של חילול הש...
אבל בכל זאת אני אפרט. אני דיברתי על התלמידים. איך התלמידים מקבלים?
תלמידים מקבלים? עוד יותר גרוע.
מה? לא
מה?
מה?
איזה היתר יש לתלמידים לקבל?
פה מקבלים הרי?
כן, פה מקבלים.
אתם מוצאים פה תורה מפה, ומפה יש בעיה. אתה אומר חילול השם?
נכון.
אברכים פה מקבלים, ופה חילול השם?
אז אתה שואל, איך יכול להיות שבמכון מאיר אנחנו מקבלים הקצבה ממשלתית על התלמידים, האברכים פה מקבלים כסף, הרבנים מקבלים כסף, למה לא? למה לעזוב את הרבנים? למה? למה? למה תעזוב את הרבנים? למה תעזוב את הרבנים? גם אני מקבל כסף. לא, האמת היא, זה לא בדיוק לימוד תורה, זה יותר כזה סטלבט, כזה מדברים ביניהם. כן? כן. לא, זה מוקש. למה? צריך פעם אחת ולתמיד לדעת את האמת. כל מה שקורה היום זה סוג... מה? רגע, רגע, אני רוצה להסביר לך משהו. חלק מה... אפילו מבחינה תועלתית. אם התורה משועבדת לתקציבים, אז אתה כבר לא יכול להגיד מה שאתה רוצה. ברגע שאתה לא משועבד לתקציב, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. נכון? אמת או לא? לכן, כשהיה עמד על הפרק גירושם של יהודים מגוש קטיף, אז באמת מישהו אמר להצביע בעד. למה? כי הוא ידע שאם הוא לא מצביע בעד, יש לו 40 אלף אברכים שאין להם מה לאכול למחרת. אז איפה העצמאות של התורה? זה לא מה זה סברה, זה כתוב במציאות. זה לא סיבה לאסור, זה תוצאה של זה שלא קיימו את המצווה. מותר לי להגיד סברות? אם כל אחד בשוק יכול להגיד סברה, אז למה לי אסור להגיד סברה? בסדר.
חולקים על הרמב״ם הזה הרי,
נכון? חולקים על הרמב״ם. מי חולק?
חולקים הרבה.
מי חולק?
חולקים על המשכורת של האברכים.
מי חולק?
הרבה, אני יכול להביא לך.
אז אני רוצה להגיד לך מי חולק.
אני אביא לך.
אז אני אגיד לך מי חולק. אתה רוצה שאני אגיד לך מי חולק?
אתה יודע, בטוח.
אני אגיד לך מי חולק. הרשב"ץ. רבי שמעון בן צמח. הוא הראשון שדן בדבר הזה, אבל, וכולם מביאים את התשובה שלו בשו"ת התשבץ, ששם הוא דוחה את הטענות של הרמב״ם. אחת אחרי השנייה. אבל, אני רוצה לציין פה דבר ששוכחים קצת, שהתשבץ גם כתב פירוש למסכת אבות. ובפירוש למסכת אבות, יש איזה בעיה גם באינטרנט עכשיו פתאום, לא יודע איזה... האינטרנט כבר לא עובד משום מה. כן, אז אנשים שוכחים שבפירוש שלו למסכת אבות, הוא אומר למה הוא כתב את התשובה הזאת. זה שכחו. שם הוא אומר פשוט מאוד. אני, כשהייתי בספרד, הייתי רופא, ככה הוא אומר. לא רק אני הייתי רופא, כל הרבנים היו רופאים. כי זאת הייתה עבודה מכובדת, זה פרנס את הרבנים. מעולם לא על דעת אחד מאיתנו לקבל כסף מהקהל. ככה הוא כותב. בשנת 1400 בערך. אבל הוא אומר, אחר כך אני גליתי מספרד. ואני כבר זקן, והגעתי לארץ הזאת, הוא מתכוון ל... אלג'יריה, ופה מלאכת הרפואה אינה מפרנסת. למה היא לא מפרנסת? כי כולם הלכו לרופאי אליל, כל מיני אמונות תפלות. כבר לא פנו לרפואה הקונבנציונלית. עכשיו, ולא רק אני, אלא כל חבריי הרבנים שבאו מספרד, הם נמצאים באותו מצב. אז בדלת ברירה חיפשתי יותר. ככה הוא כותב. כי מזה זה התחיל. עכשיו, אני רוצה בוא לציין יותר מזה. כשהרשב"ץ כותב את הדבר הזה, הוא גם אומר ש... זה רק לרבנים העומדים בראש הקהל, כי אז הם ממלאים תפקיד ציבורי. מה שאין כן לתלמידים, שאין להם היתר הזה. אלא אומר, התלמידים יעסקו בזה מלאכה קלה, כדי מחייתם. ככה הוא כותב מפורש. בסדר? עכשיו, מה? זה קודם כל, סדר, אם כן, המקור זה הרשב"ץ.
שני לזה החדשות.
לא הבנתי.
שני השאלות
האלה חדשות. לא. טוב, שתי שאלות חדשות, רק רגע. ישראל... ישראל ולא היהודי הוא המיקס, כי היהודי הוא נגזרת חלקית של ישראל. התכוונת, לא, הוא עכשיו מסביר את שאלתו, שכוון להבדל בין ישראל לבין יהודי. זה בסדר, ישראל אמיתי הוא הנביא, ונביא כולל ומתאחד עם כל הבריאה, כדוגמת פרק שירה, שבוע טוב לרב ולכל ישראל, אמן. תודה. עכשיו שאלה נוספת, התכוונתי שהם מתכוננים מבחינה זו, שהם מתעסקים ברוחניות בלבד, ובורחים מכל התאמרות בעולם המעשה מבחינת עבודה. אז אני רוצה להסביר לך משהו. כל רעיון שהוא נכון במקום מסוים והוא מוצא ממקומו, הופך להיות תועבה. כי אמרו חז"ל, אין לך דבר שאין לו מקום ואין לך אדם שאין לו שעה. יוצא שכל דבר יש לו מקום, אבל אם הוא מחוץ למקומו, הוא תועבה. כל דבר, כל אדם יש לו שעה, אבל אם הוא לא בשעתו, זה פשע. בסדר? זה תמיד העניין. זה כמו שאתה אומר, אדם, אתה רואה בן אדם שוכב במיטה ולא עושה כלום. למה אתה שוכב במיטה ולא עושה כלום? תשמע, בעולם הבא לא עושים כלום, נכון? אז אני עכשיו כבר מתכונן.
מתאמן.
כן, מתאמן, לקראת. כן? טוב, עכשיו ראי, בואו נחזור לנושא של החולקים על הרמב״ם. אחרי הרשב"ץ קם רבנו יצחק אברבנאל. רבנו יצחק אברבנאל, בפירושו למסכת אבות, אומר דבר מוזר ביותר, אבל... צריך להתבונן קצת, האדם גדול אמר אותו. הוא אומר, זה שהרמב״ם אומר שזה חילול השם, בימינו זה קצת התהפך. היום כשרואים תלמיד חכם גדול שעובד במלאכתו, אז הוא מתבזה בעיני הציבור. נו. עכשיו, השלישי, כן, מרן הבית יוסף. מרן הבית יוסף בפירושו כסף משנה על הרמב״ם, כותב את כל הטענות של הרשב"ץ. אנשים פשוט לא יודעים מאיפה מרן לקח את כל הטענות האלה. 80% מהטענות שהוא מביא זה הטענות של הרשב"ץ. הוא קרא אותם שם. אחר כך הוא מוסיף, ועם כל מה שאני אמרתי, אולי כל זה עשו הדורות מפני עת לעשות להשם יפירו תורתך. כלומר, גם מרן, שכולם מביאים אותו כדי לחלוק על הרמב״ם, הוא בעצמו בסוף אומר, אולי זה רק היה עבירה לשעתו. התארנו לעצמנו. וזה לא מצווה גדולה. עכשיו בוא נעבור לשולחן ערוך. בשולחן ערוך, מרן כתב, כמו שהוא כתב בכסף משנה. והרמה מעתיק את דברי הרמב״ם. אז היה צריך להיות עם ככה, שהרבנים הספרדים מקבלים כסף מהציבור, והרבנים האשכנזים עובדים, נכון? כן, ובמציאות ההיסטורית, הפוך, הפוך, הפוך. מעולם לא ראינו שהרבנים הספרדים התפרנסו מהציבור, זה בושה וחרפה. ואצל האשכנזים הדבר משום מה התפתח, אני לא יודע בדיוק מי יתיר להם, אבל יתירו. בסדר? עכשיו להגיד שזה טוב, אנחנו רואים את התוצאות בשטח. התוצאות בשטח זה מה שקרה. שהיום התורה איננה עצמאית, ושקרן התורה ירדה, ו90% מעם ישראל חילוני. אז תגיד לי מאיפה זה בא. עכשיו למה אנחנו עושים את זה פה? למה אני מקבל כסף? אנחנו קורבן למציאות קלוקלת. אז בגלל שהמציאות היא קלוקלת, אז לא נטפל בעניינים, אז ודאי, אנחנו נביא כסף לאברכים, אנחנו נביא כסף לרבנים וכו'. רק, אבל... זה, כן. אבל אני רוצה לדבר משהו. מותר לעשות את זה, אבל בתנאי אחד, שהאדם מרגיש רע. כלומר, מי שמקבל כסף על לימוד תורה, מותר, בתנאי שהוא מרגיש רע מזה. מי שלא מקבל, גם כן טוב מאוד, בתנאי שהוא מרגיש רע, כי הוא יכול היה ללמוד בכולל, כיוון שיש לו כבר יותר. המצא הסקנה, כולם צריכים להרגיש רע.
באותו הרגיל. מה צריך לשמוע? תראה באותו הקשר. היום יש כל מיני חוקים שאם אברך נכנס ואשתו לישיבה, ואשתו עובדת, מקבל הנחה משמעותית במעון.
אתה אומר, אתה אומר משהו אחר, שאשתו עובדת.
כן.
זה עוד, זה גם סוג של איסור. כל כבודה בת מלך פנימה. אומר הרמב״ם, אישה יוצאת, אישה יוצאת מהבית, פעם, פעמיים בחודש, כך ראוי לנשים, כך אומר הרמב״ם. אני לא אומר שהיום זה הנורמה המקובלת, אבל צריך לדעת את הדבר הזה. אבל זה שהאברך, שהוא לא רוצה בכלל להסתכל על רבע אישה, הוא שולח את אשתו להתלבש יפה, לעבוד במשרד של חילונים, אני לא יודע בדיוק מי יתיר את הדבר הזה. איך כתוב, מה כתוב בכתובה? ואני, איזון ואפרנס וחלקל וסובה וחסי יתיחי, כלכות גוברין יהודאין, נכון?
זה אשתו
כגופו, הוא עושה את זה. בדיוק, בדיוק. אז שלא תספר לי סיפורים, שלא תגיד שזה המצב הזה הוא נורמלי, יותר מזה, בשידוך, אם הוא עובד, אז ודאי, א', שהוא יקבל בחורה פחות טובה, דבר נוסף, כל ההוצאות של החתונה עליו, למה הוא הרי עובד, בושה וחרפה, נכון, למה הוא עובד, אין? אבל אחד ששותה כוסות כל הזמן בכולל, אז זה בסדר, הוא צדיק, הוא מגיע לו שיתנו לו את הדירה והכל, תגיד, זה לא המעוות, אחרי זה אתה יוצר חברה שאין לה שום אפשרות של עמידות כלכלית, נכון? כל זה בניגוד לדברי המהר"ל, שאמר שהתורה איננה חומרית. איפה התורה לא חומרית?
הרב לא עליה.
כן?
מה? הרב לא עליה, שאלה עוד הפעם, יראו את השאלה.
מה השאלה?
נכנס את הבן שלי למעון. אני קיבלתי הנחה משמעותית.
כן.
אני צריך להגיש רע עם זה בגלל שאני לומד פה?
בוא נעזור לך משהו. לגבי הנחות, זה משהו אחר לגמרי. זה, יש כמה הלכות, גם הרמב״ם מביא אותן. תמיד חכם, לא גובים, פטור ממיסים, פטור מארנונה. יש אפילו הלכה כזאת. תמיד חכם שבא למכור עגבניות בשוק. מה עושים? סוגרים את כל הבסטות של העגבניות, הוא קודם כל מוכר את כל העגבניות עד האחרונה, הולך ללמוד, אז פותחים את הבסטות האחרות. בסדר? אז זה אומר לך שני דברים. א', שתמיד חכם מוכר עגבניות. דבר אחד. דבר נוסף, זה אומר שעושים לו קצת ג'סטות. אבל לא שהוא על חשבון הכלל מתפרנס.
מה זה עוזר להרגיש רע? מה זה נדבר זה?
האם ניתן ללמד בשכר על הדברים שאינם לימוד עצמו, אלא על התשתית ללימוד, כגון ביטול הרב ממלאכתו, כיתות, שרתי אינטרנט, כמו באוצר בית דין. טוב, הבאת בעיה נוספת של האוצר בית דין, אז זה בכלל. אבל ביטול הרב ממלאכתו, זה בתנאי שיש לו מלאכה. זה כמו שלמשל, זה ניכר, למשל כמו שרב הונה. רב הונה, מי זה היה? הוא לא היה ראש גלות, לא, יש גם ראש גלות שקראו לו רב הונה, אבל סתם רב הונה, הוא היה מגדולי המוראים, היה תלמידם של רב ושמואל, בעיקר הוא זה שהמשיך את ישיבת צורה אחרי פטירתו של רב, כשהוא היה נותן שיעור, היה נותן שיעור בפני 800 תלמידים. וככה כתוב בגמרא. תלמידים של רב הונא, 800. כשהיו גומרים ללמוד תורה, האבק שהם היו עושים, כשהם היו קמים מהספסלים, יצר ענן שהיו רואים אותו בארץ ישראל. בסדר? קיצור, למדן חבל על הזמן, כן? רב הונא. כשהיו באים לפניו לדין, מה הוא היה אומר לאנשים? אני מוכן, לשני בעלי הדינים, תיתנו לי את מה שאני מרוויח בזמן שאני עולה בדקל להוריד את התמרים. בסדר? אני מוכן להפסיק את העבודה שלי בתמרים, בתנאי שאתם נותנים לי את ההפסד. זה נקרא ששכר בטלה של מלאכתו. זה משהו אחר לגמרי. אז יש לו מלאכה, הוא בטל ממנה, לכן הוא מקבל כסף. בסדר? זה מה שאמרו. עכשיו, מה שאתה אומר, אוצר בדין, אני לא יודע בדיוק. סיפור של אוצר בדין זה גם בעיה, אז לא ניכנס לזה עכשיו. כן.
רגע, זה רבנים, זה לא נכנס בגדר של ביטול מלאכה? לא יכול להנגיד, זה יכול להנגיד.
לא, לא. אז הרבנים זה לא נכנס בגדר של ביטול מלאכה.
אלא אם
הוא מקצוע שרואה
חשבון למשל. למה? אבל אסור לקבל כסף על זה שאתה מלמד. שנאמר, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים. מה, אני בחינם, אף אתם בחינם.
אז
בוודאי.
אם הוא
יהיה משל רופא, יכול לומר... אם הרב הוא, קודם כל, למד רפואה. התחיל לעסוק בזה, אמר, עכשיו אני סוגר את המשרד, רוצה ללמד. תשלמו לי משכורת של רופא. משהו אחר.
זה
לגיטימי לחלוטין.
אז כל הדיינים בלי מקצוע, יש להם בעיה?
ודאי. אלא מה? אנחנו במציאות נמוכה. זה נכון שהחברה לא התארגנה, כדי לסדר את זה, שיהיו כל ההלכות הידועות, שתלמיד חכם פטור ממיסים, ושנותנים לו קדיבויות, וכל מיני ג'סטות שעושים לתלמיד חכמים, ואז יהיה אפשר להסתדר יותר. וגם לא לימדו את התלמידי חכמים, שלא לבקש לקטות שטיחים חדשים, ובגלל שהאישה רצה להחליף את הבלטות ודברים כאלה. כן? זה גם כמה בעיות. דבר נוסף, מה נעשה שצהל פסק לפי מרן הבית יוסף, לפי הכסף משנה, שצהל אוסר לתלמיד שדוחה את השירות לעבוד. כן? אז יש פה כמה בעיות. חוק טל קצת ניסה ללכת בכיוון של הרמב״ם. כן? עכשיו, זה ש... למה אני אומר שזה טוב להרגיש רע? כי זה שומר, א', על המעלה המוסרית במידת מה, למרות המצב השפל, ב', זה אומר שבבוא הזמן נוכל גם לשנות דברים. אם אדם מודע לזה שמה שקורה לו זה לא בסדר, לפחות יכול לשנות. זה כמו שמשל, אנחנו מתאבלים בתשעה באב על חורמן בית המקדש. אם אנחנו לא נתאבל בתשעה באב, אז מעולם לא נחשוב שהגלות זה רע. לכן זה טוב לדעת שאתה בגלות וזה זה רע, ולכן אתה בבוא הזמן בונה את מדינת ישראל, בונה את בית המקדש וכו'. בסדר? כן, בבקשה.
גם כמעט כל סטודנט וגם המדינה מממנת סטודנטים לשבת ללמוד, כי זה מפתח תלמידי חכמים.
אתה אומר, היום המדינה מפתחת, נותנת כסף לסטודנטים, בגלל שזה טוב, ככה זה מגדיל את החוכמה וכו' וכו'. ודאי, כל החוכמה הזאת שהסטודנטים לומדים, היא חוכמת העולם הזה. ולכן מותר לקבל אליה כסף, כי העולם הזה זה כסף. אבל התורה זה לא עולם הזה. אלא מה? אתה צודק. המדינה צריכה להשקיע בבתי מדרשות, והמדינה צריכה להשקיע בציוד לבתי המדרש, ובארוחת צהריים וכו'. היא צריכה לעשות הרבה דברים מקיפים. הדבר היחיד שהיא לא צריכה לעשות זה לתת משכורת, אבל צריך גם לפתור ממיסים. בסדר? ואז אתה תראה פתאום שהחברה תהיה מלאה בתורה. כל העולם כולו ילמד תורה. ויחדל החילול השם הזה. אז אנחנו עדיין רחוקים מזה. האמת היא שבשנים הראשונות של המדינה המצב היה כל כך גרוע. אחרי השואה, שנשארו רק כמה מאות של לומדי תורה בעולם כולו. כמה מאות, זה מה שהיה. בכל העולם כולו. אז לא הייתה ברירה. אם לא היינו אז משפיעים, כספים, למוסדות האלה ואומרים לאנשים להתבטל ממלאכתם כדי לעסוק בתורה, התורה היום לא הייתה קיימת. היום יש לך ברוך השם 40 אלף משתמטים, והמון המון תורה נלמדת. אז הגיע הזמן כבר להתחיל לחשוב על כיוון חדש. עכשיו, מעולם לא היו כל כך הרבה לומדי תורה, אני לא בטוח שהיה דור שבו לומדי התורה כל כך לא הבינו את מה שהם לומדים. כן, מה אתה אומר? על עצות, האם מותר לרב לקבל כסף? תשובה, זה אסור לפי החוק של המדינה. אם אני נותן לך עצה, ואתה משלם לי על זה, אני מסביר לך. זה בדיוק העניין. אין לי רישיון לעסוק בפסיכולוגיה. יועץ. כן? יש חוקים במדינת ישראל למי מותר לתת עצות, למי אסור.
בזוג יושב לשלום בית אצל הרב.
כן, כן. אז אני אומר לך, אם בזוג יושב אצלי על שלום בית, ויושב אצלי 3-4 שעות, א', אם זה 3-4 שעות, סימן שאני באמת יועץ גרוע. דבר נוסף, אם הם נותנים כסף, אני עבריין על פי חוקי מדינת ישראל.
עוקפים את זה, שמים קופה ליד. אם אתה רוצה,
תן לה
את זה,
אתה מבין. לא שומעים
כל הבבות, מה עושים? קופה בצד, אתה לא נותן לו
לשאול, הוא אף
פעם לא יתפס.
בסדר, אני אומר, לא, אבל הוא שאל שאלה עקרונית. השאלה העקרונית היא, שלתת ייעוץ צריך שיהיה לך בשביל זה.
אין לה זמן למצוא את הקומבינה
והפתרונות,
ולא לעשות את
מסלול. לא, זה בסדר, זה בסדר, קומבינות, הכל העולם בנוי על קומבינות, אני לא נגד זה. העולם בנוי על אנחנו מומחים גדולים לקומבינות, כי אנחנו עם סגולה. אבל... כן. אז צריך לדעת שמעיקר הדין זה אסור. כן? כמה פעמים קרה, אנשים באו אצלי להתייעץ, נתתי להם עצה, רצו לשלם. בשום אופן לא הסכמתי. לא, לא הפניתי לאף אחד. מי שרוצה? לא, לא רוצה. לא, לא קשור. טוב. למרות שעל עצה באופן עקרוני מותר לקבל כסף. ואני מסכים איתך. מותר על עצה לקבל כסף, רק שזה אסור לפי חוקי המדינה. מה אני אעשה? טוב, איפה היינו? כן, לכן התורה היא לא חומרי. ולכך אמר, כי לא היה מוכן לקבל התורה השכלית שאין לה בחינה חומרית כלל, רק מי שיש לו מדרגה זאת. גם כן, שהוא נבדל בלתי חומרי. מזה משה. כן? כי לקבל התורה צריך הכנה. ולפיכך אמר יבוא טוב זה משה, כי מדרגת משה נבדל לגמרי מן החומרי. ודבר זה ידוע מאוד, שזו מעלת משה, ולכך היה מתנבא בספקריה מהירה, וכבר ריחנו בזה בחיבור גבורות השם, אצל כי מן המים משיתי הוא וכמה מקומות, שזה עיקר אצל משה. כן, הרי מים זה ביטוי לחומריות, אז מן המים משיתי הוא, שהוא למעלה מן החומרי, שהיה נבדל מן החומר, ולכך הוא בלבד היה פורש מן האישה. כן, הרי כל אחד מבני ישראל אסור לו לפרוש מן האישה. הפרישות זה מידה מגונה, בפרישות מן האישה. אלא שמשה רבנו, כיוון שמצד עניינו הוא למעלה מהחומרי, לכן נקרא, פרש מן האישה ונקרא איש אלוהים. ויקבל טוב, כבר התבהר, כי התורה בפרט, יותר מכל, אין לה התייחסות אל החומרי, ומה שגזירת השם יתברך בלבד, הוא שנבר, וכל הנמצאים מצד עצמם, הם מתייחסים אל החומר. לפיכך תיקרא התורה לקח טוב. מי טוב הוא הקדוש ברוך הוא, שהוא קדוש ונבדל מן החומר בלי תכלית, כאשר מקדישים אותו מלאכי השרת, קדוש, קדוש, קדוש. טובים, אלו ישראל שהם קדושים נבדלים מבחינות החומרי שיש לאומות העולם. ודבר זה יתבהר גם כן במקומות הרבה עד שהוא ידוע מאוד, כי מדרגת ישראל שאין להם בחינות החומר כמו שיש לאומות העולם, ולפיכך נקראו טובים. שכל אשר נבדל מבחינות החומר הוא טוב, שהרע הוא בחומר. ועל מדרגה השנייה שיש לתורה זה משהו אחר, שהיא צורת המציאות, בזה נעסוק בפעם הבאה. שלום.